אנחנו בענייני דוגמטיקה. דיברנו קצת על המשמעות של העיקרים, כן? קביעת איזושהי מסגרת מחשבתית שמחייבת, שבתוכה כל הסיפור אמור להתנהל או צריך להתנהל. מי שיוצא מחוצה לה, אז זה לא איזה ויכוח לגיטימי כזה או אחר, כמו שאנחנו מוצאים הרבה בתורה, בהלכה וכולי, אלא זה מחוץ לגדר. זה כבר מיד כמובן מעורר את הבעיה, ברגע שיש ויכוח על העיקרים עצמם, אז איך אפשר להגיד שהעיקרים זה המסגרת שבתוכה, רק בתוכה אפשר להתווכח. יש ויכוח על העיקרים עצמם. אז עצם קיומו של הוויכוח על העיקרים, קצת מרוקן מתוכן את הדיון על עיקרים. כי ברגע שאתה מגדיר אותם כעיקרים במובן הזה, שכל דיון צריך להתנהל בתוכם, ומי ש... כופר בהם או חולק עליהם הוא לא במשחק, אז איך יכול להיות שיש ויכוח על העיקרים? זאת אומרת, אז זה דתות אחרות בעצם. אז לכן אני באמת חושב שעצם קיומם של ויכוחים פה הם מערער מאוד את המשמעות של הדיון על עיקרים. אגב, יש גם בהלכה כל מיני דוגמאות כאלה, פעם אספתי כמה דוגמאות כאלה, אני באחד הספרים בלוגיקה תלמודית יש את זה, כל מיני דוגמאות שבהן עצם קיומה של דעה חולקת פורך את הדעה שלי. עצם קיומה, לא הטיעונים שהיא מעלה נגדי. למשל, כן, למשל על חידוש הסמיכה. חידוש הסמיכה, אז הייתה מחלוקת, כן, במאה ה-16, אמרי ברב, חמישה רצה לסמוך, סמכו אותו, הוא רצה לסמוך חמישה תלמידים אחרים, תורר פולמוס מול המהרלבך מחכמי ירושלים שחלקו על חכמי צפת, והם טענו שלא לא נכון או לא צריך או אסור או אי אפשר לחדש את הסמיכה, בין אם חולקים על הרמב״ם ובין אפילו אם לשיטת הרמב״ם שאומר שאפשר לחדש את הסמיכה בהסכמת כל חכמי ארץ ישראל. ואחד הטענות של המהרלבך, יש קונטרס הסמיכה בסוף השו"ת שלו, התשובה האחרונה פשוט שלו זה קונטרס שלם, שנקרא קונטרס הסמיכה, ובעצם זה התיעוד העיקרי לכל הצדדים במחלוקת. זאת אומרת, הוא מביא שם גם את הטענות של חכמי צפת, וגם את הטענות שלו כנגדם, ואנחנו בעצם, מה שאנחנו יודעים על המחלוקת שם, זה בעיקר מקונטרס הסמיכה של המהרלבך. כן, אחד הדברים המעניינים זה שהרב יוסף קארו היה סמוך. הוא היה אחד מאלה שנסמכו על ידי מארי ברב. והוא עצמו כותב בבית יוסף שהעיד נהן סמוכים. שבזמן הזה אין סמוכים. אז זה סתם הערה מעניינת. אבל זה כמעט התיעוד היחידי אצל רבי יוסף קארו, לא תיעוד אפילו בעצם, רק בעקיפין, לשאלת הסמיכה. וגם הדעות של חכמי צפת, אנחנו לומדים עליהם מקונטס הסמיכה של המהרלבך. באופן לענייננו, המהרלבך טוען טענה מרתקת ברמה הלוגית. הוא אומר, כיוון שאני חולק עליכם, או אני וחכמי ירושלים חולקים עליכם, ממילא אין הסכמה של כל חכמי ארץ ישראל, ואם אין הסכמה שכוח מארץ ישראל, אז גם לשיטתכם אי אפשר לסמוך. כי הרי שיטתכם מבוססת על הרמב״ם, שצריך הסכמה של כוח מארץ ישראל. אז עכשיו, בלי קשר לשאלה אם אני צודק או לא, אל תתווכחו על הטיעונים שלי. עצם העובדה שאני חושב אחרת, מוציאה את האוויר מהבלון שלכם, או מהמפרסים שלכם. אוקיי, יש דוגמה אחרת, רב שמעון שקופ מביא את זה, לגבי פסיק רשע. כן, הוא מביא שמה... על מכבדות של תמרה. יש מחלוקת תנאים במכבדות של תמרה, אם אנחנו מכבדים את הבית במכבדות של תמרה, האם זה מותר או אסור? מה הוויכוח? יש פה ויכוח, האם זה פסיק רשע שהתלשו עלים. מכבדות של תמרה זה ענפי דקל. כן? אז אם אני אתתה את הבית עם ענפי דקל, זה היה המתתה פעם, אז תוך כדי הטיטו יכולים לנשור עלים מהענף הזה של הדקל. וזה תולש בשבת, ואי אפשר... כן, וזה, לכן אסור לעשות את זה, כי זה פסיק רשע. והתנא שאומר שמותר, הוא אומר, זה לא פסיק רשע, כי לא בטוח שיתלשו עלים. זה אינו מתכוון שהוא לא פסיק רשע, ולכן זה מותר. אז, עכשיו, יש ויכוח בין טוב, אני קצת נכנס לזה יותר מדי, אבל יש ויכוח, בין האחרונים, התז ורבי עקיבא איגר, בשאלה, מה קורה, בפסיק רשע, בדבר שהוא ספק, מה שקוראים ספק לשעבר, ולא ספק על העתיד. כן, בפסיק רשע או לא פסיק רשע, זה תמיד דיון ספק על העתיד. אני גורר ספסל על הקרקע, ויש ספק האם הגרירה הזאת תיצור חריץ בעתיד. אז זה הוויכוח, זה השאלה, אם זה בטוח שיווצר חריץ, זה פסיק רישא. אם לא בטוח שיווצר חריץ, אז זה לא פסיק רישא. אז זה אינו מתכוון רגיל. מה קורה אם אני סוגר תיבה שיש בתוכה, אולי יש בתוכה זבוב? אם יש בתוכה זבוב, סגרתי את התיבה, זה צד. אם אין בתוכה זבוב, אז סגרתי את התיבה, לא קרה כלום. כיוון שיש פה ספק, אומר התז, אז זה לא פסיק רישא, יש פה ספק. אתה לא בטוח שאתה עושה איסור, כי אולי אין זבוב. אומר רבי עקיבא איגר, לא נכון, זה אסור, כי זה ספק פסיק רישא. מה הכוונה? פה או שיש זבוב או שאין, על הצד שיש זבוב, אז בטוח שאם אני סוגר את התיבה, עברתי על צידה. רק אני לא יודע אם יש או אין זבוב, אבל במציאות, או שיש שם זבוב או שלא. ולכן זה נקרא ספק פסיק רישא. זה מושג שלכאורה סתירתי, אם זה ספק זה לא פסיק רישא. אבל לא, זה ספק פסיק רישא, ולכן הוא אסור. מה שבהוא הלכה
הרב, אפשר לשאול משהו?
כן,
אני לא כל כך מבין את המושג הזה. הרי מבחינת דטרמיניסטית אנחנו הרי לא יודעים.
לא, אל תכניס את זה. שאלה טובה, כתבתי על זה טור, תוכל לראות שמה, עניתי עליה. אני לא רוצה, זה רק דוגמה, אני לא רוצה להיכנס לזה. קראתי לזה סוידו, כן, תראה בטור. בכל אופן, אז לענייננו, מה שרב שמעון שקופ טוען, אני חוזר למחלוקת התנאים לגבי מכבדות של תמרה. הוא אומר, הרי לפי התז, אם יש ספק בידיעה של האדם, אז גם זה נקרא ספק שהוא לא פסיק רישא. לפי רבי עקיבא איגר, אם הספק הוא בידיעה של האדם, האם יש זבוב או אין זבוב, זה ספק פסיק רישא, זה אסור. זה לא מוציא את זה מכלל פסיק רישא. רק ספק במציאות עצמה. הספק בידיעה של האדם לא מוציא את זה מכלל פסיק רישא. אז הוא אומר, אז מה קורה במחלוקת של התנאים? מחלוקת של התנאים, התנא שאומר זה כן פסיק רישא, הרי יודע שיש מולו תנא שסובר שזה לא פסיק רישא. נכון? זאת אומרת שלא נכון שכל אדם סביר מבין שבמצב כזה יתלשו עלים. ממילא זה לא פסיק רישא. אז איך אותו תנא יכול להגיד שזה פסיק רשע? עצם קיומה של דעה חולקת מפירה את הדעה שלי. עצם קיומה, לא הטענות שלה, גם אם היא שגויה. כי הרי אם באמת, עצם העובדה שאנשים לא יכולים להיות בטוחים שיתלש ענף, אז אם זה ככה זה לא פסיק רשע, אז הנה יש פה בן אדם, תלמיד חכם, תנא, שלא בטוח שיתלש ענף, אז אתה לא יכול להגיד שבטוח לכל בר דעת, שאם אם אם מתעתים יתלש ענף, הנה יש לפניך בר דעת, שזה לא בטוח לו. אז הנה דוגמה, עוד דוגמה, דיברתי גם על זה, אני חושב, בטור ההוא שכתבתי, זה סדרה כלשהי, נדמה לי, על ספקות אונטיים ואפיסטמיים וכולי. בכל אופן, זה עוד דוגמה למצב שבו עצם קיומה של דעה חולקת מפילה את הדעה שלי. לא הטיעונים של הדעה החולקת, אלא עצם קיומה. יש לי עוד כמה דוגמאות לזה. בכל מקרה, לענייננו, אז בעצם גם כאן, עצם העובדה שיש דעות שחולקות על העיקרים, גם אם הרמב״ם חושב שהם טועים, אבל עצם קיומן של דעות אחרות בעצם אומר שהרמב״ם עצמו לא יכול להגיד שהעיקרים זה דבר מחייב וכל הוויכוחים צריכים להתנהל בתוכם. עובדה שוויכוחים מתנהלים גם עליהם. ויכול להיות שזה שורש הערתו של הרייבד הידועה, ראינו את זה בפעם הקודמת בקצרה, הרייבד בהלכות תשובה בפרק ג', רגע, אני משתף פה את המסך. כן, הרמב"ם אומר, חמישה הם הנקראים מינים, האומר אין שם אלוה ואין העולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג, אבל הם שניים או יותר, והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכולי, אוקיי? שהוא גוף ובעל תמונה. השגת הרייבד, והאומר שיש שם ריבון אחד, אלא שהוא גוף ובעל תמונה. זה ציטוט של הרמב״ם. אמר אברהם, ולמה קרא לזה מין? וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו במקראות, ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. אז כבר הערתי גם בפעם הקודמת, שדי ברור שהרייבד מקבל את מה שהרמב״ם אומר. גם הרייבד מסכים שהקדוש ברוך הוא אין גוף ואין תמונה. ומי שאומר שיש לו גוף ותמונה, טועה. גם הרייבד מסכים לזה. הוא רק טוען שאי אפשר לקרוא לו מין. אז למה לא? תגיד שהוא מין בשוגג, מין אנוס, אנוס בדעתו. למה זה שיש מישהו שחולק, זה אומר שאי אפשר להגיד שדעה כזאת היא מינות? מה, לא יכול להיות תמיד חכם שהוא מין? בשוגג, הוא טעה בעיונו, והגיע למסקנה הזאת, והוא מין. לא לעניין עונש, הוא אנוס. לא שיענישו אותו. אבל למה אפשר לקרוא לו מין? מה הבעיה? גם אלה שאומרים שאין שם אלוה, גם אם אין תלמידי חכמים שאומרים את זה, אבל יש אנשים חכמים שאומרים את זה, ואומרים את זה בתמימות. לא חושב שאפשר להגיד שכל מי שאומר שאין שם אלוה גם יענש. הטענה היא שהוא כופר כקביעה עובדתית, כן? מה שידוע בשם רב חיים, זה נבך אפיקוירס. ואת אפיקוירס בשוגג זה נבך אפיקוירס. ואת, הוא עדיין אפיקוירס כי הוא לא מאמין בדבר הנכון. ברור, אבל לעניין האשמה, אז אם הוא נבך, אז אין עליו אשמה. עובדתית הוא אפיקורס כי הוא לא מאמין בדבר הנכון, אבל אין עליו אשמה. אותו דבר גם כאן, זה שיש אנשים שחושבים, יהודים תמידי חכמים, אני אומר, טובים וגדולים וטובים ממנו, כן, מהרמב״ם, ככה רייבד מכנה אותם. חשבו שיש לקדוש ברוך הוא גוף ותמונה, והם ראו את זה במקראות, כן, יד השם, וזה דברים ידועים, ודברי האגדות המשבשות את הדעות וכולי, אז הם הגיעו למסקנה שהקדוש ברוך הוא יש גוף ותמונה. אז איך זה יכול להיות שהרמב״ם מכנה עמדה כזאת כמינות? כך שואל הרייבד. מה השאלה? בסדר, זה מינות בשוגג. התשובה שאני רוצה להציע, מה שאמרתי קודם, מה זה מין? מין זה מישהו שכופר בעיקר. זאת אומרת שבתשתית המושג מין, אפיקורס וכדומה, מונחים מושגים של עיקרים. יש עיקרים כאלה שמחייבים, שמי שלא מקבל אותם, הוא מחוץ למשחק, כן? הוא לא לגיטימי. מין, אפיקורס או כופר בתורה וכדומה, שהוא חילק את זה לשלושה סוגים בהלכה הקודמת. אז יש עיקרים כאלה שקובעים את מסגרת הדיון, ורק בגלל שיש עיקרים כאלה, אפשר לדבר על מינים ואפיקורסים וכופרים וכדומה. כי אלה האנשים שלא מקבלים את העיקרים. אומר הרייבד, אבל המושג עיקרים הוא לא חולק על המיון של הדעה הזאת או של בעלי הדעה הזאת כמינים, לדעתי. הוא חולק על המושג עיקרים. ממילא גם אין מושג של מינים. כי מין זה מישהו שלא מקבל את העיקרים. אבל אם אין דבר כזה עיקרים, אז מי, למה, או לפחות הדברים, הרבד לא חולק על המושג עיקרים כשלעצמו, אלא לפחות בעניין הזה של היותו לא בעל גוף ולא בעל תמונה. הוא אומר, זה לא יכול להיות עיקר. למה זה לא יכול להיות עיקר? כי עובדתית אנשים חולקים. אז מה אם הם חולקים? אולי הם טועים. כן, אבל זה אומר, אם אתה אומר שהם מינים, זה אומר שהדבר הזה הוא עיקר, שכל הוויכוחים צריכים להתנהל תחתיו. לא יכול להיות ויכוח עליו עצמו. ברגע שיש ויכוח עליו עצמו, אתה לא יכול להגדיר את זה כעיקר. ברגע שאתה לא יכול להגדיר את זה כעיקר, ממילא מי שחולק עליו, גם אם הוא טועה, והרייבד מסכים שהוא טועה, אבל אי אפשר לקרוא לו מין, כי הוא לא כופר בעיקר. אז נדמה לי שמה שעומד מאחורי הקושייה הזאת של הרייבד על הרמב״ם, זה בדיוק הטענה שאמרתי קודם, שעצם קיומן של דעות חולקות, בעצם מערער לא את העיקרים המסוימים דווקא, אלא בכלל את המושג עיקרים. הרייבד פה מדבר על עיקר מסוים, אבל אפשר להרחיב את זה יותר, ולהגיד בעצם זה אולי אומר שכל המושג עיקרים בעצם אין לו באמת משמעות אמיתית.
הרב, כל זה נכון אם אנחנו מתייחסים לרמב״ם שהוא קבע את העיקרים כאיזה מדען שבא להגדיר לנו מינים וזנים של יצורים ובני אדם, אבל אם הרמב״ם מציג את זה כקביעה נורמטיבית, שצריכים לשאוף לקיים אותם, הרי העיקרים, האמונות האלה לא בידיו של אדם, או שהוא מאמין או שהוא לא מאמין, אז סתם לשבת מהצד ולהגיד, תראו, אני שעמם לי, אז אני עכשיו בא להגדיר אתכם, זה נראה מיותר לרמב״ם, אבל אם לעומת זאת הוא קובע פה קביעה נורמטיבית, שזה מה שצריך להיות, וצריך לשאוף לזה, לחפש לא יודע איזה דרך להשיג את הידיעה בהם, אז זה משהו אחר, אז מה זה קשור לזה שיש כאלה שחולקים, להפך, זה רק מאתגר את הצורך לעשות את זה.
אבל יש האלה שחולקים חיפשו ולא הגיעו למסקנה הזאת.
אז שיחפשו עוד קצת.
הם חיפשו עוד קצת ועדיין לא הגיעו למסקנה הזאת.
אז לפחות הם שאפו.
לא, הרמב״ם חושב שזאת המסקנה שכולם צריכים להגיע אליה, אבל הם חושבים אחרת. אני אומר, אתה יכול להגן על הרמב״ם בטענה הזאת, אני ביססתי את מה שאמרתי קודם על דברי הרייבד. הטענה שלי זה שקושיית הרייבד על הרמב״ם היא לא מובנת, אלא אם מסבירים אותה כמו שהצעתי קודם. מה הרמב״ם יענה לו? אולי מה שאתה אומר. הרמב״ם יענה לו, מה זאת אומרת? אלה הדברים הנכונים, ואם הם טועים, אז הם טועים, אז הם מינים בטעות.
אבל נסתכל ברייבד עצמו, שהרב העלה פה, כותב, גדולים ממנו אמרו הפוך. אני חושב שזו טענה חרדית קלאסית, ובבית מדרש גם זה מאוד חזק. אבל פלוני אמר ככה, אם הוא אמר ככה, אנחנו לא יכולים להגיד הפוך.
לא, הפוך, זה ברור שזה לא נכון ברייבד.
למה?
כי הרייבד עצמו אמר שהם נתלים במקראות ובאגדות המשבשות את הדעות.
נכון.
הרייבד עצמו אומר שהם טועים.
הוא אומר שהם טועים, אבל מצד שני, הוא עושה משהו פרדוקסי. מצד אחד הוא אומר, תראה, ואנשים גדולים אמרו את זה, אז אין לך, לא, אז אין לך אפשרות להגיד כלום. גם אמרנו, אתה לא יכול להגיד עליהם שהם פוקרים, כי הם גדולים, יש כזה אקסיומה כזאת.
לא.
אבל הוא אומר, אבל זה לא נכון.
למה, למה, למה להסביר את הרייבד בצורה לא הגיונית, כשיש לך הסבר הגיוני?
כי ככה בית מדרש עובד. עכשיו, למה אני אומר, לא רק בגלל
שזה... לא, איזה בית מדרש עובד, תלוי איזה בית מדרש. אני יש הסבר מאוד הגיוני ברייבד, ואין סיבה לתלות בו הסברים לא הגיוניים.
אני אגיד למה, כי אם הרב, אם באמת זה היה נכון מה שהרב אומר, אז למה הרייבד עצמו לא כתב, רבותיי, אין עיקרים, מה יותר פשוט מלכתוב את זה?
לא, הוא לא אמר, לכן אמרתי. הרייבד לא טוען שאין עיקרים. הרייבד טוען שזה שאלוקים הוא לא בעל גוף ותמונה, זה לא יכול להיות עיקר. אני טוען רק שאם לוקחים את הלוגיקה הזאת של הרייבד, יכול להיות שזה שומט את הקרקע בכלל מתחת למושג העיקרים. הרייבד לא חלק על מושג העיקרים בכלל. הרייבד לא חלק על עצם ההגדרה שיש מינים ואפיקורסים. הוא רק טוען, גוף ותמונה, זה לא עיקר. למה לא? כי יש מי שחולק עליו, אז מה? אז מה אם הוא חולק עליו?
שיכתוב שאין, זה לא עיקר. מה יותר פשוט?
זה מה שהוא אומר.
הוא לא אומר שזה לא עיקר, זה מה שהרב מסביר שהוא אומר. הוא לא אומר שזה לא, הוא לא כתב שזה לא עיקר, הוא אומר גדולים וטובים. למה הוא מזכיר את המילה גדולים וטובים? הוא לא צריך להזכיר את זה בכלל.
אם זה שוטים שחושבים ככה, אז הם באמת כופרים, מה זאת אומרת? אז הם טועים, כופרים.
לעצם הטענה לא צריך להגיע לגדולים וטובים, אתה צריך להגיד פשוט מאוד, הם חשבו ככה כי הם טעו, וזה זה נגמר.
לא, לא. אם הם לא גדולים וטובים, אז הטעות שלהם היא לא משמעותית, אז הם סתם טמבלים. סתם טמבל זה לא עמדה. כשיש עמדה מנוגדת, אתה לא יכול להגיד שזאת העמדה שלי היא מחייבת. יש עמדה מנוגדת, אז יש לנו ויכוח על זה, זה בסדר, אני אומר שאתה טועה. אבל אי אפשר להגיד שאתה חייב להתנהל בתוך המסגרת שאני קובע. יש לנו ויכוח על המסגרת. אבל אם אני מתווכח עם שוטי הכפר, אז זה לא ויכוח על המסגרת, אז זה סתם טמבל.
לא בגלל שוטי הכפר. המחלוקת פה לדעתי היא לא על העיקרים בכלל. המחלוקת פה היא על הנושא, האם האנשים, מישהו שאומר עכשיו, יגיד, אפילו אדם לא חכם גדול, אדם פשוט, יגיד, שהוא חושב ככה כי הוא קרא מקראות בצורה משובשת, האם הוא יהיה כופר או לא, אומר רייבד, הדבר הזה של תמונה וגוף, לא שייך להגיד את זה שהוא כופר. אבל זה לא קשור לעיקרים, האם הוא סובב כאלה דברים. פשוט, לא קשור.
לא, זה קשור, המושג הזה עצמו של גוף ותמונה לא יכול להיות עיקר. זה מה שרייבד טוען. לא, הוא לא, אמרתי גם קודם. הוא לא מערער על מושג העיקרים באופן כללי. הוא אומר, הגוף ותמונה, מה שהרמב״ם הופך את זה לעיקר, זה לא יכול להיות עיקר. למה לא? יש גדולים וטובים שחושבים אחרת, והם גם נתלים במקראות ובאגדות שמשבשות את הדעות וכו', הם טועים. אבל הדברים, למרות שהם טועים, זה לא יכול להיות שהם...
הרמב״ם רוצה לגזור מזה שבכלל העיקרים, זה בכלל מוציאים מהקשר את העיקרים בכלל, כאילו.
אני טוען שהלוגיקה הזאת שהרייבד מפעיל על העיקר הזה של גוף ותמונה, יכול להיות שהיא מערערת בכלל את מושג העיקרים. לא הרייבד אמר את זה, אני אומר את זה.
אוקיי.
אז זה, עוד רגע, אני עוד...
אפשר גם כן, אני רוצה לקחת דוגמה, נניח מושג דמוקרטיה, בלי קשר לוויכוחים שיש עכשיו. אם אני טוען שהמושג דמוקרטיה הוא משהו מסוים, מישהו אחר אומר שהוא משהו אחר, שההגדרה היא אחרת. עכשיו אתה מגיע, אתה אומר לי, המישהו האחר הזה הוא טועה, אבל אתה לא יכול להגדיר את מה שאתה מגדיר כעיקר, כי הוא חולק עליך. מה זה משנה הוא חולק עליי? אבל אתה בעצמך מודה שהוא טעה. אז מה הבעיה שאני מגדיר עיקר בדמוקרטיה כמשהו מסוים? הוא חולק עליי, אבל אתה מודה שהוא טעה.
אני אחלק את התשובה לשתיים. לגבי השאלה של ההגשמה, של הגוף והתמונה, הטענה היא ש כשאתה מדבר על עיקרים, או באופן כללי על עיקרים, לא דווקא גוף ותמונה, כשאתה מדבר על עיקרים, אז אתה בעצם קובע, זה מה שאמרתי בהתחלה, אתה קובע מסגרת מחשבתית, שכל הדיונים הבית מדרשיים והוויכוחים צריכים להתנהל בתוכה. זה מגדיר יהדות. עכשיו, בתוך היהדות יש זרמים והשקפות ודעות, הכל בסדר. אבל באיזה מובן זה השקפות יהודיות? זה השקפות יהודיות כי הן השקפות בתוך המסגרת המוסכמת והמחייבת הזאת. עכשיו, אומר הרייבד, אם זאת ההגדרה של המושגים, של המושג עיקרים, אז לא יכול להיות שגוף ותמונה הוא עיקר. אתה הרי לא יכול להגיד שהרבים וטובים של הרמב״ם האלה זאת לא יהדות. אתה יכול להגיד שהם טובים, אבל אתה לא יכול להגיד זאת לא יהדות. זה טענה של הרייבד.
אבל זה בהנחה שעיקר זה משהו שלא התווכחו עליו מעולם.
נכון.
אבל אם, אני חושב אבל שהרמב״ם הוא טוען שהוא חקר את היהדות, והוא הגיע למסקנה שבלעדי זה הכל נופל. נכון.
כמו ששמואל אמר קודם, אני מסכים. זאת יכולה להיות תשובתו של הרמב״ם לטענת הרייבד. אני מסביר את טענתו של הרייבד. ואני אומר שטענתו של הרייבד מבוססת כנראה על ההבנה שעיקרים זה צריך להיות מין משהו שכל הוויכוחים יכולים להתנהל רק בתוכו. ואז הוא אומר, הדיון הזה על גוף ותמונה לא יכול להיות עיקר. כי עובדה שמתנהלים ויכוחים גם עליו עצמו. זה ההסבר שאני מציע בטענת הרייבד. הרמב״ם כמובן כן קובע עיקרים, והרמב״ם חושב שזה כן עיקר, למרות שהיו ויכוחים.
כי הוא מגדיר את...
לא שומעים.
בצורה אחרת בעצם.
הוא מגדיר את המושג עיקר.
זה לא משהו שלא נכון.
נכון. זאת אומרת, ההסבר שאני הצעתי, נתליתי בקושייה של הרייבד על הרמב״ם. מה הרמב״ם יענה לו? הרמב״ם כנראה תופס שהדוגמות או העיקרים זה מה שנכון. אם מישהו טועה, אז מה אם הוא טועה? אז הוא טועה. זה לא אומר שזה לא עקרונות מאוד יסודיים, נכון? יש אנשים חכמים שטועים בעקרונות יסודיים. זה יכול לקרות. בסדר? זה, כן, זה בהחלט יכול להיות שיש פה ויכוח על מה זה עיקר, או מה בא להשיג העיקר, כן? האם זה משהו שאי אפשר להתווכח עליו, או זה משהו שחייבים להאמין בו, אפשר להתווכח, או שאני צודק או שאני לא צודק. כן? בהחלט יכול להיות שזה הוויכוח בין הרמב״ם לרייבד.
אוקיי,
תודה. אז זה לגבי ה... מה? לא שומע.
רק עשיתי לשאול איך יכול להיות שבמחלוקת תנאים יש תנא שאומר פסיק רש, ואם יש כנגדו תנא שאומר שזה לא...
נו, זה מה שרב שמעון שקופ שאל, לא הבנתי, זה הדוגמאות שהבאתי קודם. לא הבנתי
את השאלה. בטופש תנא שאומר שזה פסיק רש, הוא לא היה עם ההיגיון הזה של רב שמעון שקופ?
לא, הפוך, רב שמעון שקופ מדבר על מחלוקת התנאים הזאת, ומביא ממנה ראיה שספק בדעתו של האדם גם, לא מוציא מכלל פסיק רשע, ראיה לרבי עקיבא איגר. כי אם הוא היה מוציא מכלל פסיק רשע, אז לא יכול להיות שיש תנא שמתייחס לזה כפסיק רשע, אם יש תנא אחר שאומר שלא. זה ראיה לרבי עקיבא איגר. בסדר? טוב, אבל זו דוגמה, לא, אין טעם להיכנס לדברים האלה עכשיו. בכל אופן, אז זאת בעצם הנקודה. עכשיו, פה נכנס, אני כבר אכניס את זה כאן, כי זה כל הזמן נמצא ברקע. העקרונות המחשבתיים, העיקרים שעליהם אנחנו מדברים, זה היסודות של המחשבה היהודית. עכשיו, בדרך כלל, עקרונות מחשבתיים, ובפרט גם העיקרים, שהם היסודות של העניין, אלה קביעות שעוסקות בעובדות. נגיד שיבוא המשיח, שהקדוש ברוך הוא משגיח, שיש לו גוף או שאין לו גוף, כל אלה זה עובדות. אלה לא עובדות שאני יכול לראות בחושים שלי בהכרח, או באמצעות מכשירים מדעיים, אבל אלה עובדות. זאת אומרת, זה עובדות, או שזה נכון או זה לא נכון. אין פה, אי אפשר להגיד על דבר כזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דבר אלוקים חיים, אתה יכול אולי להגיד על נורמות. אולי, אם בכלל. אתה לא יכול להגיד את זה על עובדות. בעובדות, אם זה צודק, אז השני טועה, רק אחד צודק. אוקיי? עכשיו, כל השאלות אם יבוא משיח או לא יבוא משיח, אם הקדוש ברוך הוא משגיח, הקדוש ברוך הוא לא משגיח. כל אלה זה שאלות עובדתיות. או שזה נכון, או שזה לא נכון. זה לא שאלות נורמטיביות. למה זה חשוב, הטענה הזאת? בגלל שכמו שכבר אמרתי לא פעם, אם מפסיקים לשמוע אותי, אני פה עם המיקרופון הזה, תגידו לי. אם אנחנו עוסקים פה בעובדות, אז צריך לשים לב לנקודה מאוד חשובה. אני הבחנתי בעבר כמה פעמים בין שני מושגים של סמכות. יש סמכות פורמלית וסמכות מהותית. סמכות פורמלית זה סמכות שיש לאדם או למוסד מעצם היותו מישהו. וסמכות מהותית זה סמכות שיש לבן אדם מכוח זה שהוא מומחה בתחום מסוים. מה שהוא אומר זה כנראה נכון. הסמכות הפורמלית לא קשורה לשאלה אם בעל הסמכות צודק, אלא היא קשורה לשאלה האם הוא בעל הסמכות. זה נקרא סמכות פורמלית. אני אביא קצת דוגמאות. אמרתי את זה כבר לא פעם, אבל אני בכל זאת אביא קצת דוגמאות. הסמכות של הכנסת. הסמכות של הכנסת היא סמכות פורמלית. צריך לציית לחוקי הכנסת לא כי הכנסת צודקת, גם אם היא לא צודקת, אלא כי היא הכנסת. בשיטת המשטר שלנו, הכנסת זה המוסד המחייב. ואם הם קבעו משהו, לא בגלל שהם צודקים, אלא בגלל שהם הכנסת, גם אם הם טועים, ואני משוכנע שהם טועים. עדיין יש חובה לציית לחוקי, אני לא מדבר כרגע על מקרים קיצוניים ודגל שחור וכו'. ואלה, מקרים פשוטים, בלי להיכנס לקצוות. אז יש חובה לציית להם בגלל שהם הכנסת, לא בגלל שהם צודקים. גם אם בהחלט יכול להיות שהם טועים, ובוא נגיד, ההנחה הפשוטה היא שאם הכנסת אמרה משהו זה כנראה טעות, עד שלא יוכח אחרת. ועדיין זאת הכנסת, אוקיי? אז זה דוגמה לסמכות פורמלית. סמכות מהותית זה סמכות של רופא. רופא אומר לי לקחת תרופה מסוימת. אני חולה, אני הולך לרופא, הוא רושם לי תרופה מסוימת. הסמכות של הרופא היא מכוח זה שהוא מבין בתחום הזה. ואם הוא רשם לי ואני לא מבין בזה, כנראה שהוא מבין, ואם הוא רשם, כנראה שזה מה שנכון לעשות. יש לי אמון במה שאמר הרופא, הוא כנראה צודק, ולכן אני אשמע בקולו. איפה ההבדל? ההבדל הוא שהרופא, האמון שלי נובע מההנחה שהוא צודק. אם יתברר לי באיזושהי צורה, לא יודע מה, יבוא אליהו, אני אשאל רופא אחר, סתם אינטואיציה, בדקתי בגוגל, לא יודע בדיוק מה, הגעתי למסקנה שהרופא טועה. אז אני לא אשמע בקולו, כן, זה ברור. וגם אף אחד לא צריכה להיות לו טענה כלפיי, על זה שאני לא אשמע בקולו. כי לרופא אין באמת סמכות, המושג סמכות מהותית זה סתם שם, זה לא באמת סמכות. אלא יש לו מומחיות. מומחיות מבוססת על זה שהוא כנראה צודק. אבל אם יתברר לי שהוא לא צודק, אז ודאי שאני לא אשמע בקולו, וגם לא צריך לשמוע בקולו. הפוך, לא כדאי לשמוע בקולו. לעומת זאת הכנסת, גם אם יתברר שהם טועים באיזושהי צורה איך שאפשר לברר את זה, עדיין מה שהם קובעים זה החוק המחייב. זאת סמכות פורמלית, לא קשורה לזה שהם צודקים. אז למרבה האירוניה, דווקא לטיפשים יש סמכות יותר גבוהה מאשר לחכמים. כן? אומרת, אם יש טיפש שיש לו סמכות, זה כנראה לא מכוח חוכמתו, אלא מכוח תפקידו. ואם זה ככה, זה לא תלוי בשאלה אם הוא חכם או לא, ואם הוא צודק או לא. לעומת זאת, הסמכות של החכם קשורה לחוכמתו. זאת אומרת, אם הוא חכם, אז הוא כנראה צודק. אם הוא צודק, אז כדאי לשמוע בקולו. אבל אם יתברר לי שהוא לא צודק, למרות שהוא חכם גדול ומבין הרבה יותר ממני, אבל איכשהו השתכנעתי שהוא לא צודק, אז אני לא אשמע בקולו, אוקיי? זה ההבדל בין סמכות פורמלית לסמכות מהותית. נגיד, המקור היסודי לסמכות פורמלית זה סמכותו של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהרמב״ם קורא קבלה באלוה, בהלכות עבודה זרה, פרק ג' הלכה ו', הרמב״ם אומר, שמי שעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור, מחלוקת אביי ורבא בסנהדרין, הרמב"ם פוסק כמו רבא, שהעובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור. אלא אם כן קיבלו באלוה. מתי אתה עובד עבודה זרה למהדרין? מתי שאתה מקבל עליך את האליל באלוה. מה הכוונה מקבל אותו באלוה? בקצרה, כן, גם על זה דיברתי כבר בעבר. הטענה שאלוה זה מישהו שאני מקיים את דבריו מעצם היותו אלוה. לא בגלל שהוא צודק, לא בגלל שהוא חכם, לא בגלל שאני מזדהה, אלא בגלל מחויבות בלתי מותנית או סמכות פורמלית שיש לו. מעצם היותו אלוה אני צריך לשמוע בקולו. אוקיי? ולכן החובה לשמוע בקול הקדוש ברוך הוא לא נובעת מזה שמשהו, אם נשמע בקולו זה יעזור לנו, וזה יועיל לנו, וזה יהפוך את העולם ליותר טוב. גם אם כל זה נכון, ואני לא בטוח, אבל גם אם כל זה נכון, זה לא קשור. לא בגלל זה יש חובה לציית לקדוש ברוך הוא. החובה לציית לקדוש ברוך הוא זה בגלל שהוא אלוה. זה הכל. ולכן ציות עיוור או פורמלי לסמכות אחרת הוא דבר בעייתי מבחינת עבודה זרה. יש בו מימד מסוים של עבודה זרה. אם אני מקבל על עצמי סמכות פורמלית אחרת שהיא לא הקדוש ברוך הוא, יש פה משהו שמעין עבודה זרה. לכן אני טענתי למשל שלייבוביץ' שאומר שהמוסר הוא קטגוריה אתאיסטית. זאת אומרת, הוא אומר בעצם, למוסר אני מחויב כאדם רגיל, חילוני, דתי, לא משנה, כאדם, ולהלכה אני מחויב כאדם דתי. אבל למוסר אין שום קשר לקדוש ברוך הוא, זאת קטגוריה אתאיסטית. והטענה שלי, אני מקבל את הניתוק שהוא עשה בין המוסר לבין ההלכה, זה מה שדיברנו קודם עם שמואל, אבל אני לא מקבל את זה שזה יכול להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא. פיציות פורמלי לעקרונות מוסר, אם זה לא בא מהקדוש ברוך הוא, יש בזה מימד של עבודה זרה. לא יכולה להיות סמכות פורמלית למישהו, פרט לקדוש ברוך הוא, או למשהו, פרט לקדוש ברוך הוא. טוב, אבל אם עננו, הטענה היא שנגיד, לכן גם דיינים קרויים אלוהים בתורה, נכון? המראה בסנדרין בהתחלה לומדת שבית דין של ממונות צריכים להיות שלושה דיינים, ולומדים את זה משלוש פעמים אלוהים שכתוב בפרשה. אלוהים זה דיינים, וניגש בעל הבית אל האלוהים, נקרב, בעל הבית אל האלוהים. מי זה האלוהים? זה דיינים. למה דיינים נקראים אלוהים? הדיינים נקראים אלוהים בגלל שיש להם סמכות פורמלית. מה שהדיין אומר אני צריך לעשות לא כי הוא צודק, אלא כי הוא הדיין. ולכן המקרא קורא לדיין אלוהים. אלוהים זה מישהו שיש לו סמכות פורמלית. אוקיי? זאת בעצם המשמעות של העניין. לכן, למשל, זה ההבדל הגדול בין דיין לתלמיד חכם. מה ההבדל? שניהם יודעים אותו דבר תורה. התלמיד חכם יש לו סמכות מהותית, לא פורמלית. מה הכוונה? אם הוא אומר משהו, הוא כנראה צודק, כי הוא תלמיד חכם. אז כדאי לשמוע בקולו אם אני רוצה לקיים את ההלכה, כי הוא כנראה צודק. אצל הדיין יש לו סמכות פורמלית. אני צריך לשמוע בקולו לא בגלל שהוא צודק, גם מתברר שהוא טועה. כל חכמי היקום יצאו נגדו. עדיין, אם הוא הדיין, אני חייב לשמוע בקולו. למה? כי הוא הדיין, לא כי הוא צודק. יש לו סמכות פורמלית. לכן למשל, הגמרא בסנהדרין בדף ה', הגמרא מדברת שם על כן, היה שם פולמוס בין בני בבל לבני ארץ ישראל, מי בעצם נותן את הסמיכה? האם נשיא הסנהדרין בארץ ישראל, או הריש גלותא בבבל? וגם על זה פעם דיברתי, מה שעומד בבסיס המחלוקת שם בגמרא, זה השאלה, מי נותן את הסמכות החילונית לדיין? מי מסמיך אותו ברמה נקרא לה המקצועית? מי בודק את יכולותיו ההלכתיות? זה הנשיא בארץ ישראל. סמיכה מתרחשת רק בארץ ישראל. אבל זה שאתה סמוך, זה בסך הכל אומר שאתה פרופסור למשפטים. כן, בהלכה. אתה מומחה. אבל מי נותן לך את הרשות לדון? הרשות לדון זה סמכות שלטונית. זה הופך את הסמכות שלך לסמכות פורמלית, לא מהותית. צריך לשמוע בקולך לא כי אתה תלמיד חכם, אלא כי אתה דיין. את הכוח הזה לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. השבט בא מיהודה, מהמלך, מבית דוד. השבט זה המקל, כן? הסמכות לאכוף. סמכות הפורמלית. מחוקק, כאילו את הסמכות המקצועית, זה שאתה תלמיד חכם, אתה יודע את החוקים, מבין רגליו. זה לא מהמלך, זה מהסנהדרין. וכל דיין, אגב, כמו שופט בכל מדינה, כשאתה לוקח משפטן והופך אותו לשופט, מי קובע את זה שהוא שופט? פרופסורים למשפטים שאומרים שהוא המומחה הכי גדול? מה פתאום? השופט גם הוא לא המומחה הכי גדול בהכרח. מי שקובע את זה זה ועדה פוליטית, שלטונית. וכך נכון. למה? כי השופט צריך לקבל סמכות פורמלית שלטונית אחרי שאנחנו מבינים שהוא מומחה, ואת זה יקבעו המומחים למשפטים או להלכה או מה שלא יהיה. עכשיו יבוא השליט החילוני ויקבע שזה דיין או זה שופט, צריך לשמוע בקולו, יש לו סמכות פורמלית. זאת הסמכות השלטונית, הרשות השופטת. אוקיי? ההסמכה הזאת היא הסמכה חילונית, לא דתית. ולכן בני בבל טענו שאת ההסמכה הזאת נותן ריש גלותא, לא נשיא הסנהדרין בארץ ישראל. ריש גלותא היה המלך, ואסור שבט מיהודה, זה אלו ראשי גלויות שבבבל. אז לכן, זאת בעצם הייתה הטענה. אותו דבר כמו, נגיד, אתה לוקח פסיכיאטר וממנה אותו להיות פסיכיאטר מחוזי. מה המשמעותו של המינוי הזה? כל פסיכיאטר הוא מומחה לפסיכיאטריה. ואם הוא אומר לי משהו, אז הוא מומחה, כנראה הוא צודק, נניח. אוקיי? אז זו סמכות מהותית. ברגע שהוא מתמנה לפסיכיאטר מחוזי, הוא מקבל סמכות שלטונית. סמכות שלטונית פירושה למשל שהוא יכול להשפס בכפייה. מה ששום פסיכיאטר לא יכול לעשות. רק פסיכיאטר מחוזי יכול להשפס בכפייה. כן, לא טוב הסאונד? לא שומעים טוב?
שומעים טוב.
אז כנראה אצלך הבעיה, שמואל. בכל אופן, אז כשממנים פסיכיאטר להיות פסיכיאטר מחוזי, נותנים לו סמכויות אכיפה, סמכויות שלטוניות. זאת לא הכרה מקצועית. הוא לא פסיכיאטר בהכרח יותר טוב מפסיכיאטרים אחרים. אבל הוא הפסיכיאטר שיש לו את הסמכות לעשות כל מיני פעולות שלטניות אכיפתיות. אוקיי? אז ההבחנה הזאת בין סמכות מהותית לסמכות פורמלית היא הבחנה מאוד חשובה. ולמה? אני חוזר חזרה להבחנה בין עובדות לבין נורמות. כאשר אני מדבר על נורמות, אז בעצם יכולה להיות סמכות פורמלית לגבי הנורמות. למשל, נגיד שהסנהדרין קבעה שבורר זה אחד מלמתת אבות מלאכה. ונגיד שאני חושב שלא. כן? היינו זורע, היינו בורר, היינו מרקד, גמרא בכלל גדול. אז נגיד שאני חושב שלא. אני חייב לשמוע בכל הסנהדרין, אני לא חייב לחשוב כמותם. אני יכול לחלוק עליהם מבחינת תפיסתי את ההלכה, אבל בפועל אני אמור לציית למה שהם החליטו. יש להם סמכות פורמלית, מה שהם קבעו מחייב.
למרות, הרב, למרות ערך האוטונומיה כשאני ברחי?
נכון, כי זה סנהדרין. ערך האוטונומיה קיים כשאתה לא מול סמכות פורמלית. רק מול סמכות מהותית.
אז גם אם אני חוקר את כל הסוגיה מא' עד ת' ואני מגיע למסקנה...
אם הסנהדרין קבע, אז אתה צריך לשמוע בקולה. יש קצת דיונים בתחילת תוריות על טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. יש שם כל מיני דעות, יש מקומות שבהם אם ברור לך זה טעות, אולי כן מותר לך לעשות אחרת, אבל באופן עקרוני יש להם סמכות פורמלית, יש זקן ממרא. מי שלא שומע בקולם הוא זקן ממרא. עכשיו, זקן ממרא זה רק מישהו שהגיע להוראה, הוא תמיד חכם, הוא חושב אחרת. זה שהוא חושב אחרת זה יפה מאוד, הוא צריך לציין. מה?
אני רוצה להיות עצור.
לא שומע.
אני חושב שהוא אמר לא תסור.
כן, לא תסור, נכון. לא תסור, זה הפסוק שממנו נגזרת הסמכות הפורמלית של הסנהדרין. בכל אופן, אז לגבי נורמות, אפשר לדבר על סמכות פורמלית, ואת אני צריך לציית למרות שאני לא מסכים, ואפשר גם לדבר על סמכות מהותית. מי שתלמיד חכם, אם הוא קובע שההלכה אומרת כך וכך, הוא כנראה צודק, כי הוא תלמיד חכם, הוא מומחה בזה. אז צריך לשמוע בקולו, כי הוא צודק, אוקיי? זה סמכות מהותית ביחס לנורמות, כמו שאמרתי קודם, יש גם סמכות פורמלית ביחס לנורמות. אבל ביחס לעובדות, לא יכולה להיות סמכות פורמלית. ספק רב אם יכולה להיות, כן, לא. זאת אומרת, יכולה להיות סמכות מהותית, אבל לא יכולה להיות סמכות פורמלית. זאת אומרת, נגיד פיזיקאי או רופא או מומחה בתחום כלשהו, שאומר לי משהו, אז יש לו סמכות מהותית, כי הוא מומחה, הוא מבין בזה, אוקיי? אז אם הוא אמר, הוא כנראה צודק. אם אני לא מבין בזה והוא מבין בזה, אז הוא כנראה צודק. אז יש לו סמכות מהותית. האם יכולה להיות למישהו סמכות פורמלית לגבי עובדות? לא, טענתי שלא. לא רק למומחה, לאף אחד. לא יכולה להיות סמכות פורמלית לגבי עובדות. למה לא? בוא נראה, ננסה לחשוב מה זה אומר סמכות פורמלית לגבי עובדות. סמכות פורמלית לגבי עובדות פירושו, נגיד, אני חושב שעכשיו בחוץ לילה. עכשיו מגיעה סנהדרין ופוסקת שעכשיו יום. עכשיו זה שאלה עובדתית, לא הלכתית. אוקיי? שאלה אם עכשיו יום או עכשיו לילה. אני טוען, כן, על ימין שהוא שמאל, בקיצור, כן, היא פוסקת שעכשיו יום. עכשיו אומרים לי, תראה, לסנהדרין יש סמכות פורמלית. אז אתה צריך לשמוע בקולם, גם אם אתה לא מסכים איתם. לגבי עובדות, אפשר להגדיר דרישה כזאת. אפשר להגיד, למרות שאתה חושב שבורר זה לא אב מלאכה שאסור בשבת, אם הסנהדרין קבע שכן, אל תברור בשבת. ואתה לא יכול להכריח אותי לחשוב שבורר הוא אב מלאכה בשבת. אני חושב מה שאני חושב. אי אפשר להכריח אותי לחשוב אחרת. זה מה שאני חושב. אתה יכול להכריח אותי להתנהג אחרת. לכן לגבי נורמות, אפשר לדבר על סמכות פורמלית. סמכות פורמלית אומרת לי, תתנהג לא כמו שאתה חושב. תחשוב אחרת, אבל להתנהג, אתה צריך להתנהג כמו שאמר לך בעל הסמכות. בעובדות, אין הבדל בין להתנהג לבין לחשוב. אם אני חושב שעכשיו לילה בחוץ, אז אי אפשר לדרוש ממני לחשוב שעכשיו יום בחוץ, כי כך בידין קבע. אפשר לדרוש ממני התנהגויות שונות, זה בסדר. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב אחרת, אוקיי? כי זה מה שאני חושב. תבינו, אפילו, נגיד שידרשו ממני את הדבר הזה. אם ידרשו ממני לחשוב אחרת, האם אני יכול לקיים את הדרישה הזאת, להיענות לדרישה הזאת? לא. מה, מה, מה אני יכול לעשות? הרי השתכנעתי שעכשיו לילה בחוץ, יכול שאני טועה, אבל זה, זאת המסקנה שלי, אני משוכנע שעכשיו לילה. אתה אומר לי, תראה, אבל בעלי הסמכות אמרו שעכשיו יום. אתה חייב לחשוב שעכשיו יום. אני חייב, אבל אני לא. אני חושב שעכשיו לילה.
אני יכול, השאלה מה זה לחשוב, אני יכול כן לחשוב, אם הוא אומר לי תחשוב ככה, ואני אומר, כיוון שהוא ככה, אני מחליט לחשוב ככה, אני יכול לחשוב ככה.
לא.
זאת אומרת, אני לא יכול להסכים, אבל כאילו, אני יכול לחשוב ככה.
אתה לחשוב זה, אין הבדל בין לחשוב ללהסכים. כשאני מדבר על לחשוב, אני מכוון ללהסכים.
אני יכול להגיע...
לחשוב זה לא להעביר רעיונות בראש.
לא רק להעביר רעיונות, אני יכול להגיע לשכנע את עצמי במובן מסוים, שהם אנשים גדולים והם החליטו, ומעכשיו...
לא, עוד פעם, חזרת לסמכות מהותית. זה בדיוק הנקודה. אם אתה אומר, תראה, הם אנשים גדולים והם מבינים יותר טוב ממני, ולכן אני מקבל את מה שהם אומרים, זאת סמכות מהותית. כי אני מציית להם בגלל שאני חושב שהם צודקים.
לא, אני
אבל אני מדבר יכול... על סמכות פורמלית. סמכות פורמלית פירושו, אני מציית להם למרות שהם לא צודקים.
כן, ואני יכול, אני מתכוון, אני בסופו של דבר יכול לשכנע את עצמי, גם עם שטויות, אני יכול לשכנע את עצמי להגיע למסקנה מסוימת, נכון?
אני לא יודע מה זה לשכנע את עצמך. אם אתה משוכנע בסוף, אז השתכנעת. ואם לא, אז לא. מה, לעשות היפנוזה עצמית, לא יודע, אוטוסופוסטיה.
לא היפנוזה,
טוב שנה, בסדר. אם אני חושב X, אז זה מה שאני חושב. ואפשר לדרוש ממני עד מחר לחשוב Y, אני לא חושב Y, אני חושב X. אם תשכנע אותי, אין בעיה. או אם תשכנע אותי שאתה גרון, ולמרות שאני חושב אחרת, אתה כנראה זה שצודק, גם אין בעיה, שכנעת אותי. גם אם לא ישירות, שכנעת אותי בעקיפין. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב Y למרות שאני חושב X. אפשר לדרוש ממני לעשות Y למרות שאני חושב X. אבל אי אפשר לדרוש ממני לחשוב Y למרות שאני חושב X. נכון? זה פשוט אוקסימורון. אי אפשר לדרוש דרישה כזאת. לכן, מה?
אז זה לא מוכיח של... לא מוכיח שלפי הרמב״ם, עיקרי האמונה זה לא...
רגע, אני עוד לא הגעתי לעיקרי האמונה. נגיע.
אבל בעל הסמכות הפורמלית, בדרך כלל, לא מתעסק בנושא... מחשבות שלך, הוא עושה, כשהוא קובע עובדות, הוא קובע את זה, אגב, שאלה הלכתית או פסיקה שהוא צריך לפסוק.
אם הוא קובע את הדברים האלה, אז אין לי שום בעיה, אבל אם הוא ירצה לקבוע קביעה מחשבתית, אין, לא יכולה להיות לו סמכות פורמלית לגבי זה. אוקיי? הסכמנו ברמה ההיפותטית הזאת.
זה כן, אבל זה אין אב אמינא כזו בכלל.
לא רק שיש הווה אמינה כזאת, יש מסקנה כזאת, גם הרמב״ם למשל חשב כך. ואני חושב שזה לא יכול להיות. זה פשוט לא יכול להיות
בניתוח מסודי. יש את הדוגמה הזאת של אותו רבי יהושע, שרבן גמליאל
אמר... לא, שם זה הלכה. שם זה דרישה להתנהג.
כן, אבל הוא קבע לו שזה, אתה צריך לחשוב שזה יום כיפור.
לא, הוא לא קבע לו שאתה צריך לחשוב שזה יום כיפור. הוא קבע לו שאתה צריך להתנהג. כאילו שזה יום כיפור. מה שאתה חושב, תחשוב לעצמך. אבל אני קובע מה עושים.
אז מה שכתוב בתורה, אפילו אומר, מה שכתוב בספרי, נדמה לי,
רק על נורמות.
השבוע. מה?
רק על נורמות.
רק על נורמות, אוקיי.
Yeah. בתחום העובדה, זה לא יכול להיות, לא יכול, אני אומר, זה ניתוח מושגי, זה לא בגלל, נגיע לעיקרי האמונה, ואז נראה את הרמב״ם. מה שאני טוען כאן, הוא לא מכוח מקורות. שימו לב, עשיתי ניתוח מושגי. בניתוח המושגי הזה יוצא בבירור, חד משמעית, אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח על דבר כזה, שלא יכולה להיות סמכות פורמלית לגבי עובדות. אין, זה לא, זה פשוט לא מוגדר ברמה המושגית. אני לא צריך להביא לזה מקורות. היא כתוב בגמרא כך, או ברמב"ם כך, או בתורה כך. גם אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, היה בא והיה אומר לי, תראה עכשיו יום בחוץ, הייתי אומר לו, לא שכנעת אותי, תנסה לשכנע אותי. אני חושב שעכשיו לילה. ועוד פעם, אם יש לי אמון מלא בקדוש ברוך הוא, ואם הוא אומר שעכשיו יום, אז ברור לי שאני פשוט התבלבלתי, אין בעיה, אז השתכנעתי. אבל אם הקדוש ברוך הוא יבוא אליי בתביעה מכוח סמכות פורמלית, לא שהוא ישכנע אותי, אלא מכוח סמכות פורמלית, למרות שאתה לא חושב ככה, אתה צריך לחשוב ככה, אין איזשהו משמעות, זה גם הקדוש ברוך הוא יכול לדרוש דרישה כזאת. כי מושגית זה לא יכול להיות נכון. כן, זה הסיפור הידוע, החביב עליי, על שנייה אחת, על ההבדל בין שני תלמידים של הבריסקירוב. כן? לא, של רב חיים, סליחה. כן, שני תלמידים מובהקים היו לרב חיים, הבן שלו, כן, הבריסקירוב, והבירקה שמואל, כן, רבו אוכבר. ואומרים תמיד, מה ההבדל בין שניהם? ההבדל הוא שאם רב חיים היה אומר שהשולחן הזה הוא פרה, אז הבריסקירוב היה אומר, נו, אם אבא אמר, לא תסור, כנראה שהוא צודק, מוזר, אבל אם הוא אמר זה כנראה נכון. רבו אוכבר כבר לא כאן, הוא רץ להביא דלי ומשאבה כדי לחלוב את השולחן. אז זה האמון המוחלט גם בקביעות העובדתיות. אבל שוב פעם, האמון הזה יכול לנבוע מההערכה שרב חיים צודק, אבל לא מהסמכות הפורמלית של רב חיים. סמכות פורמלית לגבי עובדות, זה דבר לא מוגדר, לא יכול להיות דבר כזה. אוקיי, זאת בעצם הטענה. לכן למשל, מה?
לא, אם נניח, הייתי פוגש את הרצל, הוא היה מנסה לשכנע אותי שאם תרצו אין זו אגדה, אפשר להקים בית לעם היהודי בארץ ישראל. אני אומר לו, שמע, בדקתי את הנתונים, לא נראה לי ריאלי. הוא היה אמר לי, אבל כן, אם תרצה, אין זו אגדה. אז מה, הוא דיבר שטויות?
לא הבנתי את השאלה הזאת. או שאם הגעתי למסקנה...
המושג ידיעה על עובדות, יש גם מושג של אמונה בעובדות.
לא, מה, אין שום הבדל בין ידיעה ואמונה, זה מילים נרדפות.
אבל הנה, איננו הראות שבחיים זה לא בדיוק...
בחיים לגמרי מילים נרדפות.
כלומר, המשפט הזה, אם תרצו את זה אגדה, אין לו שחר. מה זה קשור? או שזה אגדה, או שזה לא אגדה.
לא נכון.
כפוי עליי.
אם תרצו אין זו אגדה, אומר הרצל, אם יש לכם נחישות, זה כן אפשרי, זאת הטענה שלו.
אם אנחנו חושבים שזה לא אפשרי, תרצו מאוד שזה יקרה, אז פתאום זה יראה
לכם ריאלי. לא, אם תרצו שזה יקרה, אז זה גם באמת יכול לקרות ריאלית, זה לא מיסטיקה. אם אתה נחוש, ואתה נלחם על המטרה שלך, אתה יכול להשיג אותה. זאת הטענה, לא, שום דבר מתוחכם יותר מזה. ואם מישהו חושב שלא, אז הוא חולק על הרצל, והוא באמת לא יקבל את זה, מה הבעיה?
זה פשוט יגעת ומצאת, תאמי?
בדיוק. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שהמסקנה היא כזאת, סמכות, זאת אומרת, לגבי נורמות, יכולה להיות סמכות מהותית ויכולה להיות סמכות פורמלית. לגבי עובדות, יכולה להיות סמכות מהותית, מומחה בתחום הזה, יכול לקבוע קביעות עובדתיות, ואני אקבל כי הוא מבין בזה, כי הוא צודק, אבל סמכות פורמלית לגבי עובדות, לא יכולה להיות. גם אם הוא המומחה הכי גדול, אז אני אקבל את מה שהוא אומר, כי השתכנעתי שהוא צודק. זאת אומרת, מכוח סמכות מהותית. אבל לקבל את זה מכוח סמכות פורמלית, זה בעצם להגיד שהוא צודק, למרות שאני חושב שהוא טועה. אין דבר כזה. אם אני חושב שהוא טועה, ואני אומר שהוא צודק, אני סתם מניע שפתיים. זה לא באמת אומר שהוא צודק. כן, אפשר לדרוש ממני לדקלם את המנטרה שהמשיח יבוא, אם הגעתי למסקנה שלא יהיה משיח, ושהוא לא יבוא, אז אני יכול להגיד את המילים, המשיח יבוא, אבל להאמין שהמשיח יבוא, רק אם תשכנע אותי. אם לא תשכנע אותי, אז אני פשוט לא מאמין בזה. אין משמעות לדרישה הזאת, אי אפשר לקיים דרישה כזאת, של סמכות פורמלית לגבי עובדות. עכשיו, אולי רק השלמת התמונה של הסמכויות, סמכות פורמלית יוצאת מילות אסור, כמו שמישהו העיר פה קודם, והסמכות הזאת נתונה לבית דין הגדול, לסנהדרין, ולא לגבי, לא, גם לגבי עובדות עתידיות לא אפשרי. לגבי שום עובדה משום סוג שהוא, זה לא אפשרי. אני עוד אגיע לזה, ביאת המשיח וכו'. לגבי סמכות לגבי נורמות שיוצאת מלא, לא תסור זה סמכות פורמלית, קודם כל. אם הפסוק לא תסור לא מגלה לי שתלמידי חכמים, תלמידי חכמים. את זה אני יודע לבד. ואת הפסוק לא תסור נותן סמכות פורמלית לסנדרין, שאסור לך לסור ממה שהם אומרים. לא כי הם צודקים, אולי הם גם צודקים, ואולי, לא אולי, הם גם מומחים. אבל לא בגלל זה הסמכות שלהם, כי מומחים יש גם מחוץ לסנדרין. רבי עקיבא היה יותר גדול מכל הסנדרין, אבל הוא היה בן גרים, אז הוא לא היה בסנדרין. אז רבי עקיבא, כשהוא היה אומר לי משהו, לא הייתי חייב לציית. רק אם הייתי משתכנע שהוא צודק. והסנדרין שהם קטנים ממנו, אם הם היו אומרים לי, הייתי חייב לציית, כי יש להם סמכות פורמלית. אוקיי? הסמכות הפורמלית נאמרה רק לגבי נורמות, והיא ניתנה רק לבית דין הגדול. אמרתי שגם לגמרא מקובל לייחס סמכות פורמלית, אלא שהיא באה מלמטה, לא מלמעלה. זאת אומרת, הציבור קיבל על עצמו את סמכותה של הגמרא או של התלמוד, ולכן גם לזה יש סמכות פורמלית. כנראה לא מכוח לא תסור, אבל סמכות פורמלית יש גם שם. אולי גם למר הדעתרה מהקהילה שלו, אבל עקרונית סמכות פורמלית במובן שהיה פעם, יש את זה רק לסנדרין ולגמרא. זהו. אחרי הגמרא, כל התלמידי חכמים שהיו לאורך הדורות עד ימינו, יש להם לכל היותר סמכות מהותית. אין להם שום סמכות פורמלית. אין פוסק ביקום, לא היה ואין. אחרי חתימת הגמרא, שאני צריך לעשות את מה שהוא אומר, כי הוא אמר.
רגע רב, אבל כשההלכה היום, כשהיא מתבססת על הגמרא, יש לה סמכות פורמלית.
נכון? מה שמתבסס על הגמרא, כן? אתה יודע, מעט מאוד דברים אתה יכול לתלות בגמרא עצמה, יש תמיד פרשנויות, אפשר לפרש כך, אפשר לפרש אחרת, גמרא זה טקסט די פתוח. אבל טוב, לזה אני לא אכנס כאן.
אבל גם הפוסקים של היום, שפוסקים הלכה שהיא לא מבוססת על הגמרא, דברים שלהם, של היום.
בסדר, נו, אז אם אתה חושב שהם צודקים, תעשה את זה. אבל אם אתה חושב שהם לא צודקים, אין לך שום חובה לציית. אין סמכות פורמלית אחרי הגמרא. אמרתי, סמכות מהותית יש. תלמידי חכמים יש גם היום.
אני שואל על סמכות פורמלית. היא נעלמה היום, אין אותה היום?
אין, ברור שאין. ברגע שנעלמה הסמיכה ואין סנדרין, אין סמכות פורמלית. פסוק לא תסור, לא רלוונטי היום. כל המנטרות של ככל אשר ירוך ולא תסור וכל השטויות האלה, זה המצאות של חרדים, אין לזה שום משמעות.
ועשה לך רב?
לא של חרדים, של החינוך בעצם, אבל זה שיטת יחיד תמועה, שהיא לא...
העניין של עשה לך רב, זה עשה לך סמכות מהותית?
לא, עשה לך רב יכול להתפרש גם כסמכות פורמלית, שאתה עושה לעצמך. אם אתה קובע, כמו קהילה לרב, כשקהילה ממנה רב, אז הרב כשהוא קובע משהו, זה מחייב אותם. לא כי הוא צודק, אלא כי הם קיבלו על עצמם את... יש פה רעשים. כי הם קיבלו על עצמם את מרותו. אני אעשה פה מיוט. הקהילה צריכה לציית לרב, לא בגלל שהוא צודק, אלא בגלל שהם קיבלו עליהם את מרותו. אז לכן גם לרב, לגבי קהילתו, יש לו סמכות פורמלית שבאה מלמטה, כמו לגמרא על כלל ישראל. אוקיי? אבל סמכות פורמלית במובן של סנדרין, הסנדרין השם סמכות לא כי קיבלנו אותם על עצמנו, אלא כי הם הוסמכו, סמוך מפי סמוך, עד משה רבנו.
אז הרב אומר,
סמכות מלמעלה, לא מלמטה.
זה לא שהסמכות פורמלית נעלמה, היא פשוט נעלמה מלמעלה, היום היא קיימת רק מלמטה.
נכון, אבל זה תלוי בך, אם אתה לא מקבל על עצמך, אז אין. את הסנדרין אתה לא צריך לקבל על עצמך, אתה חייב לקבל, זאת אומרת, אתה לא יכול שלא לקבל, לא תלוי בך.
אז איך זה מתבטא היום? זאת אומרת, היום אני יכול לקבל על עצמי את הרב עובדיה למשל, ולא פוסק אחר?
כן, למרות שאתה יודע, יש דיון בספר זיכרון יוסף, הבן של הראש, שוט של הבן של הראש, שהוא טוען שרב או קהילה לא יכולים לקבל על עצמם לנהוג כפי פסקי הרמב״ם. אין דבר כזה. ואת הרב צריך להחליט לפי מה שנראה לו, וזה מה שיחייב בקהילה. אז יש רבי חונן וסרמן בקובץ שיעורים, מדבר על זה קצת, הוא טוען שזה לא נכון, לא משנה, אבל זה, יש גם על זה יש דיון.
מה המשמעות של קהילה? מה המשמעות של קהילה? קהילה יכול להיות קהילה שכונתית, יכולה להיות גם כל הארץ.
נכון, כל קבוצה שמגדירה את עצמה כקבוצה. כמו הפלסטינים. הם נהיו עם כי הם הגדירו את עצמם כעם.
לא, אני אומר, קהילה יכולה להיות אפילו, כביכול, בני עדות המזרח, הספרדים, נגיד.
נכון, אוקיי. בכל אופן, אז הטענה...
החובה לאדם להכריע כפי דעתו, במיוחד פוסקי ההלכה, והרב דיבר על זה בעבר, בסדרות אחרות, על האוטונומיה שאין לך אלא שופט שבימיך, ואתה צריך להכריע לפי שיקול דעתך. אז איך יכול להיות שעל תקופת המשנה והגמרא ויתרנו, עברנו על ההלכה הזו, על הפסוק המפורש הזה, החלטנו לקבל את עמדתם בלי לחשוב, ולנצח נצחים?
קודם כל, אין פסוק כזה. חובת האוטונומיה לא יוצאת בפסוקים, יוצאת מסברה. דבר שני, וגם על זה דיברתי וכתבתי לא מעט, הגמרא והמשנה, או בכלל התלמוד, לא בסדי הוא טקסט פתוח. זה לא שולחן ערוך. זה סוגיות עם מסע ומתן לפה ולשם, או ברוב הסוגיות אין מסקנה בכלל, רוב מוחלט של הסוגיות, אין מסקנה בכלל, אתה לא יכול לדעת מה הגמרא הסיקה בסופו של דבר. לכן יש פה איזושהי קביעת מסגרת לדיון, ולא באמת קביעה של שולחן ערוך מחייב. ואני חושב שזה לא בכדי. עוד פעם, לא יודע אם הם חשבו על זה מראש, אבל לפחות יש פה איזו אינטליגנציה קולקטיבית מאוד מרשימה. גם אם זה לא היה במודעות, שקבעו את הגמרא בתור המסגרת המחייבת. עכשיו דיברתי על זה, שאם הם היו, אם היו קובעים את שולחן ערוך כזה כטקסט מחייב, זה היה נשבר תוך מספר שנים לא גדול. ואם לא היו קובעים טקסט מחייב בכלל, אז לא היינו פה היום. כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה באופן שונה לחלוטין מחברו, לא הייתה יהדות. בשתי האפשרויות הקיצוניות האלה לא היינו פה היום. גם אם היו קובעים שולחן ערוך בתור טקסט מחייב, קנוני, וגם אם היו, לא היו קובעים כלום. והסיבה לזה שאנחנו יושבים פה היום זה בזכות הגמרא. בזכות זה שקבעו מסגרת מחייבת, שהתכנים שלה פתוחים בצורה כמעט לא מוגבלת. אבל זה כן קובע את השיח, את הבאת הראיות, את צורת ההסתכלות. זה מאפשר לנו לדון אחד עם השני, להעביר ראיות לפה, ראיות לשם, וגם להישאר במחלוקת, אבל עדיין בתוך מסגרת של דיון. ולכן הקביעה של הגמרא ושל המשנה כמחייבים, זה ממש לא סותר את התפיסה האוטונומית שלי. להפך, אני חושב שאוטונומיה צריכה להתנהל בתוך איזושהי מסגרת כלשהי שקובעת את גבולות הדיון. כי אחרת אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, אין לנו על מה לדון, אין לנו על שום דבר, אין שום דבר משותף בינינו. זה יהפוך להיות אוסף של 10 מיליון דתות, 10 מיליון יהודים, 10 מיליון דתות.
אז אם באיזה אופן מופלא היינו מצליחים לשכנע את העם היהודי, לחשוב כל אחד באמת באופן חופשי, אבל בסוף להישאר עם אחד. איכשהו לחיות כתרבות אחת.
לא, לא, עוד פעם, שלא תבין.
כולם היו אומרים, נכון, אני אגיד דעות על כל מיני
דברים. אתה מסיק מסקנה לא נכונה ממה שאמרתי. אני לא אמרתי שהגמרא זה אמצעי בשביל שנשרוד. אמרתי שהגמרא היא זו שגרמה לכך ששרדנו. זה לא אותו דבר. לא להבדיל, לא לזהות בין קורלציה לסיבתיות. זה לא נעשה כדי לשרוד, השרידות היא לא ערך. זאת אומרת, ההלכה לא נועדה למען השרידות. זה לא, ולכן, אם תדאג לשרידות באופן אחר, זה לא ישנה שום דבר את העקרונות של ההלכה. זה לא אמצעי בשביל שרידות ההלכה. טוב, בכל אופן לענייננו, תקליחו את המחשבה. אז הטענה היא שסמכות פורמלית ניתנה למוסדות מאוד מאוד מסוימים, מלמעלה, ומלמטה אפשר כמובן לעשות עוד סמכויות פורמליות. אבל זה הכל ביחס לנורמות. אבל ביחס לעובדות, כמו שאמרתי קודם, אין סמכות פורמלית. עכשיו תשימו לב שהניתוח המושגי הזה שעשיתי, בלי שום מקור, בלי שום דבר, תראו איזה השלכות יש לו. למשל, אם תצא לי מסקנה עובדתית מתוך הגמרא, האם זה מחייב אותי? תשובה היא לא. למרות שלגמרא יש לכאורה כמו לא תסור, כן, סמכות פורמלית. אבל על עובדות אין סמכות פורמלית. זאת אומרת, זה לא שאני לא מקבל את מה שהרמב״ם אומר, את מה שהרשב"א אומר, או את מה שרבי עקיבא איגר אומר. בתחום העובדתי, אני לא מקבל גם את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אני לא מקבל מעצם היותו הקדוש ברוך הוא. אני אקבל כי אני חושב שהוא צודק. זאת אומרת, אני אשתכנע. אבל זה סמכות מהותית. סמכות פורמלית, על זה נאמר, כן, הגמרא בחולין. האלוהים, אילו אמרה יהושע בן נון, לא צייתן לי. יש דברים שאותם, אפילו אם יהושע בן נון אומר לי, אני לא מציית. אז לגבי עובדות, זה לא רק יהושע בן נון, זה אפילו הקדוש ברוך הוא.
יש לך דוגמה שהגמרא, איזושהי דוגמה שהגמרא קובעת איזושהי קביעה עובדתית?
יש
שאני
לי...
צריך, שאני יכול להתלבט אם לציית לה או לא?
יש לי כמה וכמה דוגמאות כאלה, והמטרה שלי להגיע אליהם. אני כרגע רק פורס את, את המפה, או מסדר את הכלים על הלוח. אחרי זה נתחיל לשחק. טוב, אז בכל אופן, אז הטענה שלי, שימו לב, זאת המסקנה, וזאת מסקנה מרחיקת לכת, שבעצם יוצא שקביעות עובדתיות, משום מקור שלא יהיה, כולל הגמרא, אין להם תוקף מחייב ברמה הפורמלית. אם יבוא מישהו ויאמר, תראה, הגמרא הם כולם היו שרפי עליון, והם ידעו הכל, וכל מה שהם אומרים זה ברוח הקודש, ולכן ברור שהם צודקים. אז בסדר, אז אתה מקבל את מה שהם אומרים, כי השתכנעת שהם צודקים. זה סמכות מהותית. אבל אם אתה רוצה לומר שהגמרא אמרה את זה ולכן צריך לקבל את זה כי לגמרא יש סמכות פורמלית, לגבי עובדות זה לא רלוונטי. עכשיו אני הרבה פעמים אמרתי שכאשר אנחנו עוסקים בסמכות המהותית של הגמרא, או סליחה, בסמכות הפורמלית של הגמרא, זאת אומרת לגבי נורמות, אז הרי כן, אני חושב שרובנו התחנכנו על האגדות האלה ש... שהמוראים ידעו להחיות מתים, והם היו כולם בעלי רוח הקודש, יש כאלה שמפליגים, כל מי שמוזכר בגמרא היה לו רוח הקודש, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אני חושב שהתפיסות הילדותיות האלה, נובעות מצורך ילדותי. אנשים לא מצליחים להבין את המושג סמכות פורמלית. ולכן הם חושבים, שבשביל לשכנע אנשים לציית לפסיקות של הגמרא, צריך להוכיח להם שהגמרא בוודאי צודקת, שהיא כזאת חכמה שהיא בוודאי צודקת, אז זה רוח הקודש וכו' וכו'. אבל זה לא נכון, הסמכות של הגמרא היא סמכות פורמלית, לא בגלל שהיא צודקת, אלא בגלל שהיא הגמרא. ולכן אין שום צורך להגיע למסקנות האלה שהיה להם רוח הקודש ויכלו להחיות מתים, בשביל לבסס את החובה לציית להלכות שכתובות בגמרא.
זה לא חייב להיות משהו ילדותי כל כך, זה יותר משהו שאם אנחנו נתחיל לחשוב בעצמנו, יש סיכוי גדול, לא מבוטל בכלל, שהציבור יתחיל ללכת מפה, זה הכל. זה לא משהו ילדותי.
אז שילך.
זה בדיוק הבעיה, הם רוצים לשמור על משהו.
זה מה, שקרים קדושים, אז אני אומר.
כן, לא, ילדותי זה לא.
שקרים קדושים, זה לילדים, זה המחשב הילדותית שעליה אני מדבר.
לא בטוח שילדים, יש אנשים מאוד בוגרים.
אנשים מאוד בוגרים שמתנהגים כמו ילדים, נכון?
למה ילדים?
מדובר על ילדים מהותית, לא ילדים בגיל.
כן, כן, אני יודע, אבל הם לא מהותית, זה לא ילדים מהותית. הם אומרים, אם אתה, כל האמונה שלה הייתה ברורה על ברירות, ברגע שאני רואה שזה לא כזה ברור, סליחה, עם כל הכבוד, ויש פה איזה משהו מרציונלי.
אז הוא באמת לא מאמין, אז מה שלא הבנתי, אז מה אתה רוצה
לעשות? לא, אז לכן, זה לא ילדותי כל כך, מבחינה הזאת.
ילדותי לגמרי. כיוון שאתה מניח שאם אתה תספר לו שהם יחיו מתים, אז הוא כן יאמין. מה?
יש כאלה שמאמינים לזה.
אז אני אומר, יש כאלה.
לא בגלל ילדותי, לא בגלל ילדותי.
עד גיל מנטלי 5. טוב, בכל אופן, הטענה שבשביל לשכנע אנשים לציית, אז המציאו את כל התיאוריות האלה, שבעצם אני לא יודע, אני קשה לי לקבל את התיאוריות האלה, לא שפגשתי את חכמי הגמרא, אבל קשה לי לקבל את התיאוריות האלה, כמו שאני לא מקבל את הסיפורים שמספרים על חכמי זמננו, אני לא חושב שחכמי המאה ה-20 וה-19 וה-18 היה להם משהו שלא היה לחכמי זמננו, ואני לא יודע איפה הדבר הזה נעצר, למה שבבבל במאה השישית או החמישית זה כן היה אחרת. קשה לי לקבל את זה, אבל עוד פעם, זה רק עניין שלי. בכל מקרה, יכול להיות שהיה להם רוח הקודש, אני רק טוען שלא צריך להניח שיש להם רוח הקודש כדי לדרוש ציות. זה הנקודה שאני רוצה לטעון. צריך להבין את המושג סמכות פורמלית. אנשים לא מבינים את המושג הזה. הם תולים כל סמכות בסמכות מהותית. ולכן צריך להבטיח לך שבעל הסמכות הוא צודק. אבל אפשר לדרוש גם סמכות פורמלית, ואז אני לא צריך להראות לך שהוא צודק כדי לדרוש ממך לציית.
מה הגיון אבל לצאת לסמכות פורמלית? כאילו זה נראה שסמכות פורמלית זה משהו שהתפתח
בהתחלה יש רק סמכות מהותית, ואז
לא, מה פתאום? אם הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לציית לחכמים, אז יש להם סמכות פורמלית.
כן, אבל ההנחה הפשוטה היא למה שצריך לציית להם? בגלל שהם...
הקדוש ברוך הוא אמר.
כן, אבל למה הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לציית להם?
כי הוא רוצה לשמור את המסגרת, למשל. אז לא משנה, מה משנה למה הוא אמר?
לא, אני לא, לא, נכון, ניסן, אני שואל כאילו, זה לא בשביל להעריך על הדברים, אני שואל, למה נגיד יש כזר, כדי, למה דווקא מי שיכול, יש לו את הסמכות הפורמלית, זה דווקא הכי חכם, והכי יודע, והכי בקי, והכי זה, והכי זה, והכי
זה. כאילו שאם אתה ממנה שופט או פסיכיאטר מחוזי, ברור שאתה תיקח מומחה בתחומו. אתה לא תיתן סמכות פורמלית לאיזה ילד שלא יודע כלום.
למה?
אתה רוצה שהקביעות שלו יהיו כמה שיותר קרוב לאמת. אבל זה לא אומר שהסמכות שלו תלויה בעלות הקביעות האלה האמיתיות. שני דברים שונים.
כן, אבל זה לא, כאילו... במקרה כזה שהייתי יודע בוודאות שהוא מבלבל את המוח. לא ברור שלא הייתי ולא סמכות?
לא, ברור שאתה צריך לציית לו עדיין. זה... בתנור של הכנאי, מה הסיפור שם? יוצאת בת קול מהשמיים, ואומרת שהלכה כרבי אליעזר. והם אומרים, לא בשמיים היא. מה הכוונה לא בשמיים היא? אם אתה שואל אותי מה האמת, מה הקדוש ברוך הוא התכוון? הוא אמר מה הוא התכוון. הוא אמר, רבי אליעזר צודק. אומרים, לא בשמיים היא, למה לא? כיוון שאנחנו אמורים להתנהל לפי הכללים ההלכתיים, גם במקום שאנחנו יודעים שזאת לא האמת. אותו דבר, כמו שהגמרא אומרת בעירובין, זה שלא פסקו הלכה חבריו כמו רבי מאיר, כי לא ירדו חבריו לסוף דעתו. השאלה, ההיגיון שלי אומר הפוך, אם הוא היה כזה גאון, שהם לא ירדו לסוף דעתו, כן, היה דמחדד למחברה, היה דחזית לרבי מאיר מאחורי. כן, הוא היה כל כך חריף, שמי שראה אותו מאחור כבר זה נהיה מחודד מזה. אתה רואה כל כך גאון. נו, אז זה אומר שההלכה צריכה להיות כמותו בכל מקום.
לא, בסדר, צריך
להבין. למה זה סיבה לא לפסוק כמותו?
בסדר, כי זה צריך להבין שהוא צדק. אם אתה לא מצליח להגיד לסוף דעתו, אז עם כל הכבוד לזה שהוא גאון, אתה לא יודע שהוא גאון.
לא, אני יודע שהוא גאון. אני יודע שהוא גאון, אבל במקרה המסוים הזה לא השתכנעתי. בסדר, אם תשאל אותי, כיוון שהוא גאון, אז זה שלא השתכנעתי, כנראה שאני טועה, והוא צודק, למרות שלא השתכנעתי. אז ההלכה צריכה להיות כמותו. למה זה סיבה שההלכה לא תהיה כמותו? זה סיבה בגלל שההלכה לא נקבעת רק לפי האמת. יש בהלכה מימד פורמלי. ומימד פורמלי פירושו שגם אם זאת לא האמת, ואתה יודע שזאת לא האמת, עדיין יכול להיות שזה מה שתצטרך לעשות. יש בדרשות הר"ן, הוא כותב, על, הוא אומר לפי שיטת הטבעיים, כן? שמי שעושה עבירה זה מקלקל לו דברים בגוף. אז איך יכול להיות שיש לו את אסור? שזקן ממרה צריך לציית לסנדרין, כשהוא יודע שזאת עבירה, הוא הגיע למסקנה, והוא תמיד חכם, לא פחות מהם, זה רבי עקיבא אז אפילו יותר, והוא הגיע למסקנה שהם טועים, והוא עכשיו צריך לציית ולקלקל לעצמו את הנפש, את הגוף, כי יש לו את אסור. אבל על זה עונה הבעל דרשת הר"ן, הוא אומר, כיוון שאם הוא יעבור אל אות אסור, זה יקלקל לו גם כן את הגוף, גם זאת עבירה.
אז למה זה קודם לזה?
מה?
אז למה זה קודם לזה?
כי התורה אמרה, לא תסור.
אף על פי שזה עובר כאילו.
כן. זה החידוש של התורה בלא תסור. אני אומר, לפי הטבעיים. זה הכל דיון לפי הטבעיים. אני אומר, כל אלה דוגמאות לזה, שגם במקומות שאני יודע שזאת לא האמת, לפעמים ההלכה תדרוש ממני להתנהג כך. לא נכון שההלכה מזוהה אוטומטית עם האמת. אנחנו חותרים כמובן, מנסים להגיע כמה שיותר קרוב לאמת, זה ברור, אנחנו לא עושים סתם דברים שהם לא האמת כי בא לנו, אבל יש לפעמים מצבים שההלכה דורשת מאיתנו לנהוג באופן מסוים למרות שהוא לא האמת.
למה אבל? סתם.
אז אני אומר, למשל כדי לשמור על מסגרת, למשל בגלל ערך האוטונומיה, שני ערכים הפוכים אגב, לשמור על מסגרת זה לשמור על אחידות, ערך האוטונומיה דווקא לשמור על... האותנטיות של כל אחד, על הייחוד של כל אחד. אבל נכון, מה? לפעמים זה ההסבר, לפעמים זה ההסבר.
מה אותנטי בדיוק ב... כאילו...
אם אני עושה את מה שאני חושב, למרות שרבי מאיר גאון יותר גדול ממני, אני עושה את זה כי אם הוא לא שכנע אותי, אני צריך לעשות את מה שאני חושב.
בהקשר של סמכות פורמלית, יכול להיות שזה הנקודה של שלטון הפילוסופים של אפלטון, שהוא בעצם רצה להפוך את הסמכות הפורמלית לסמכות מהותית?
זה קשור לזה, אבל צריך להוסיף שם, גם על זה יש לי, כתבתי ודיברתי לא פעם, צריך להוסיף שם עוד עוד נקודה על על המשמעות של דמוקרטיה. אבל זה, אני יכול להפנות אותך לטורים שכתבתי אם תרצה. אוקיי, אנחנו בשלב זה נעצור. אם יש שאלות או הערות, אז מוזמנים.
הרב, רציתי לשאול, אני חשבתי קצת בעקבות הדברים של תגובת הרעב"ד לרמב"ם. ישנם עיקרים שאנחנו יודעים שבגמרא אפילו חלק מהאמוראים חלקו עליהם, לדוגמה, שמונה פסוקים אחרונים של התורה, שלדעת הרמב"ם מי שמחזיק בדעה הזאת הוא כופר בעיקר הזה.
מי שמחזיק בדעה הזאת חוץ מהשמונה פסוקים האחרונים?
מה?
מי שמחזיק בדעה שיש פסוק לא מהשמיים חוץ משמונת הפסוקים האחרונים.
לא, לרמב"ם זה כל התורה, לא?
לא.
הרמב"ם אומר אפילו פסוק אחד.
אפילו פסוק אחד, מתוך מה שאנחנו קיבלנו במסורת, שהוא מהקדוש ברוך הוא. ואם יש שמונה פסוקים שכתוב שלא, אז לא?
אם אני זוכר נכון, אוקיי. משתמע כאילו מהרבב שהוא כן מתייחס לזה.
לא נכנס לזה, אבל אני לא חושב שזאת קושייה. בסדר, אמא, תלוי גם כמו מי אתה פוסק, הרי יש המחלוקת על מגמרה. אבל אם אתה חושב ששמונת הפסוקים האחרונים לא ניתנו מהקדוש ברוך הוא, כן, משה כותב בדמה, ידוע הגרב, לא משנה, יש איזה מחלוקות. אבל אם אתה מניח שלא, בסדר, אז הרמב״ם לא על זה דיבר, הוא דיבר על הפסוקים האחרים.
בכל אופן, מה שרציתי לשאול זה בהקשר לקושה של הרעב"ד, שאולי יכול להיות שהעיקרים הם הולכים ומתגבשים. כלומר, נניח שפעם יותר היה מצוי שאנשים, המון עם ואפילו חכמים חשבו שאלוהים הוא בעל גוף, אבל לאחר הבירור ההיסטורי שנעשה בעם ישראל וההתגבשות, ההתכווננות של ה... של המצב.
אתה מציע אולי עוד תשובה שהרמב״ם ייתן לרייבד.
נכון, ואולי גם יש לזה קצת השלכה בימינו. כלומר, אולי...
לא, יש לה השלכה בכל דור, לא רק בימינו. בסדר, אבל זה יכול להיות הסבר לשיטת הרמב״ם. אני נתליתי בקושיית הרייבד. רמב״ם בכל מקרה הוא דוגמטיקן. עוד נדבר על זה. אבל הרייבד בדיוק תוקף אותו על הנקודה הזאת. שוב אמרתי, לא על העיקרים באופן כללי, אבל לפחות בעיקר הזה של הגוף והתמונה.
אוקיי.
לגבי הזוהר, נגיד, לדרוש, נגיד, להאמין כמו באותה מידה שאתה מאמין בגמרא, שזה תו מחייב, לגבי הזוהר, גם אם אין את זה יותר מדי השלכות מעשיות, אבל בגדול שיש משהו כזה תורת קבלה, כזה או אחר. זה נגיד דרישה מה? זה דרישה
על עובדות
או שזה...
לא, דרישה נורמטיבית. רק שאין לה בסיס.
מה כאן זו דרישה נורמטיבית? להאמין, כאילו להאמין שהזוהר יש בו איזה משהו רציני.
להאמין שיש בזוהר משהו רציני זאת אמירה מאוד כללית. אבל יש הלכות שנלמדות מהזוהר, והשאלה אם הן מחייבות.
לא, אבל זה נגיד... גם חבר'ה, כאילו גם פוסקים שכן מאמינים בזוהר יכולים לחלוק על זה, אם הלכה מהזוהר מחייבת או לא מחייבת. לא, אני אומר, אבל נגיד אנשים שלא מאמינים תורת הקבלה,
אוקיי, אז מה הבעיה?
האם אפשר לטעון, לא, אני אומר, האם נגיד באותה מידה אפשר לטעון כפה, נגיד, על החיוב תורה מן השמיים, כאילו אחר, על העיקר הזה.
לא, אני אומר, נגיד שהעיקר... הם חושבים שזה לא חלק מהתורה, הם מאמינים שהתורה מן השמיים. הם חושבים שזה לא חלק מהתורה, מה...
לא, בסדר.
מה אתה רוצה לטעון?
לגבי התיוג של האנשים. האם אפשר, באותה מידה שאמרנו שהגמרה, זה משהו שקיבלנו את זה על עצמנו, וזה מסמך שהוא מחייב?
אבל הזוהר זה לא קיים. עובדתית, זה לא קרה לגבי הזוהר.
מה שזה מסמך מחייב זו, אני אומר, אבל איך אתה יודע מה, כאילו, מתי אתה אומר זה כן מחייב וזה לא מחייב?
העובדות אומרות, מה זאת אומרת, הגמרא התקבלה על כולם, והזוהר לא.
לא, אבל אני מאמין שבתקופת הגמרא גם שם היו מי שהראו עליה.
בתקופת הגמרא זה עניין אחר, אבל ברטרוספקטיבה, חתימת הגמרא כידוע, זה לא היה רב אשי ורבינה באופן חד. זה היה ברטרוספקטיבה. בסדר? אבל בסופו של דבר זה התקבל.
תגיד מה, אז
הזוהר... הסבוראים חלקו על המוראים, וחלק מהדברים נכנסו לתוך הגמרא.
כאילו, יש לך נגיד עוד דוגמה למשהו שהוא כן התקבל, שהוא היה די נתון במחלוקת לפני, לא יודע, לפני תקופה, ואז לאורך השנים זה כבר כאילו...
אין לי דוגמה בכלל למשהו שהתקבל, באופן כללי. בלי קשר לשאלה אם הוא היה במחלוקת או לא היה במחלוקת. יש את הגמרא והמשנה, זאת אומרת, התלמודים, זהו, חוץ מזה, הכל בערבון מוגבל.
לא, אבל נגיד עכשיו, נגיד, יש קונסרבטיבים וכאלו עכשיו יבואו ויערו על הגמרא. למה שהם נגיד לא יחשבו כתוך, לא יודע מה, כתוך איזה... הנה, עכשיו בוא, הנה, הם יערו על, על, על הגמרא עצמה.
אם ייווצר קונצנזוס שמבטל את הקבלה של הגמרא, אני חושב שהיא תתבטל באמת.
לא, למה צריך שיבטל? קונצנזוס שמערב...
זה נוצר על ידי קונצנזוס, אתה יודע, זה כמו דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אז מה שכלל הציבור קיבל על עצמו, בשביל לשנות את זה, סביר לדרוש שכלל הציבור יחליט לבטל את זה. ובטח שזה צריך להיות כלל הציבור שמחויב להלכה, ולא אוסף פרחחים.
לגבי עובדות, מה שהסברת שנכון שאין סמכות, אין סמכות פורמלית על עובדות, מה שייך לדרוש מאיתנו להאמין בדברים משיח או למבט, כי אתם מתים ש... אין, אי אפשר לשכנע בדברים האלה בעצם. אם אי אפשר לשכנע, היינו יודעים. אז מה פירוש אני מאמין בזה? מה הפירוש אני מאמין? אני שר, אני משתולל, אבל מה...
זה המשחק שאותו אנחנו הולכים לשחק אחרי ששמים את הכלים על הלוח. על זה אני הולך לדבר.
כהכללה אפשר לומר שמצוות צריך להיות, אין לה מקום? במובן אפשר לומר באופן כללי שמצוות צריך להיות, או עבירות צריך להיות, אין איזה מובן בעצם לפי...
נכון, לדעתי אין איזה. ואת יש מצוות שמתאימות במידה מסוימת לתפיסות הפשוטות שלנו, אבל החובה לקיים אותן לא נובעת מזה שהן מוסריות או מתאימות לתפיסות שלנו, אלא מזה שהן מצוות.
לא, אז יש לי דיון מעניין על זה, שצירפתי את התמונה של זה בשיחות 8 פרקים עם שאול ליבוביץ', שהוא מביא שם את הרמב״ם שאומר, מדבר על הכוח השכלי, ואז הם שואלים אותו, מה שייך משל להאמין בדברים כאלה, ואתה שם דיון די מעניין, שהוא כאילו לא מבין מה השאלה שלהם בכלל, כמו שיש לך מכוני שאתה יכול לשלוט בה, אז גם בשכל אתה אמור לשלוט. דברים כאלה, לא ברור אם הוא מתכוון למחשבה מובן הפשוט, או במלחמה בין מחשבה לדמיון, אבל... לכאורה בעצם, זה הדיון שלנו כרגע, האם יש דבר כזה בכלל מצוות צריך להיות, וזה כן נראה שיש דבר כזה,
בחטא... לא, מה זה, עוד פעם, שאלה מה אתה מגדיר בתור מצוות צריך להיות? אם אתה מגדיר מצוות, נגיד נדבר על מוסר, אוקיי? אז לא תרצח, זה מצווה שכלית?
לא, כל דבר שאין לו פשע, מצווה שכלית זה כל דבר שמבקש ממני רק משהו מחשבתי, ולא איזשהו תוצר
משהו. לא, מה שקוראים בדרך כלל מצווה שכלית, זה להבדיל ממצווה שמעית. חוקים מול משפטים. אתה מתכוון על המחשבה, לא מצוות...
כן, זה התכוונתי.
לא, מצוות על המחשבה, אז על זה אנחנו עוד נדבר. מה שנקרא חובות הלבבות, אצל בעל חובות הלבבות.
כי זה מה שאני אומר, אני חוזר, בשמונה פרקים ברמה, כפשוטו, אם אנחנו קוראים את זה, אז כן נראה שיש דבר כזה, איך שהוא מפרק את הכל, אז...
גם 13 העיקרים שלו, גם מצוות עשה א' שלו. כן, נכון, אבל זה נדבר, זה הנושא שלנו.
אוקיי, בסדר.
אוקיי, טוב, אז נתראות, שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום,
תודה רבה.
נתראות.
שבת שלום.